טוב. הנה אנחנו כהרגלנו בימי חמישי לומדים את ספר דברים. ואנחנו בפרק ט"ז. פסוק ו'. פרק ט"ז, פסוק ו'. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו, שם תזבח את הפסח בערב, כבוא השמש, מועד צאתך ממצרים. ננסה להבין את זה כפשט. קודם כל, מה זה לזבוח את הפסח בערב? מתי שוחטים את הפסח?
בין הארבעים,
לא בערב. נכון? מה זה כבוע השמש? מה אתה אומר? בנץ? מה זה נץ? מה? נץ זה ציפור טרף. לא, זה בכלל לא נכון מה שאתה אומר במקרה הזה.
יש ציפור נץ.
נכון. יש בהנץ. יש בהנץ החמה. ה-נון צדיק. הה שם זה לא הידיעה, זה חלק מן המילה. כל אלה שאומרים שהם קמים בנץ טועים. הם צריך לקום בהנץ. תסתכל במשניות, כתוב קמים בהנץ החמה. או עד הנץ החמה. שם זה קמץ מתחת להה ואין דגש בנון. בסדר? כאילו החומר שלא לכתוב נצח חמה, שבכלל, כאילו, זה אפילו אלילי, זה כאילו בא לומר שמתפללים לאיזושהי ציפור טורפת בבוקר. אין שום קשר. אז אם כך, אבל ברור שגם אם נאמר שהתכוונת להנצח חמה, בוא השמש זה לא הנצח חמה. אלא זה? השקיעה, נכון? בוא השמש זה השקיעה. בסדר? עכשיו, עד כמה שאני יודע, את הפסח שוחטים אחרי הצהריים. כן. אם כתוב, והיא השמש באה, ואמרנו שבו השמש זה השקיע, אז מה זה אומר? נכון. עכשיו, אז אם כך, לא מובן מה שכתוב כאן. בערב, שזה בלילה, כבו השמש בשקיעה, כל זה לא נכון. עכשיו, עוד איכשהו הייתי מסתדר עם זה, אבל מה אם מועד צאתך ממצרים? מתי יצאנו ממצרים?
בבוקר.
מה זה מחלוקת? למה אתה אומר מחלוקת?
אמרנו כבר יציאה למעשה איתה ואחרי חצות.
כן, נגיד, נכון. אז זה כבר התחלנו להסביר בשיעור הקודם, שיציאת מצרים הייתה הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. לפחות לפי כל מה שכתוב כאן בפסוקים, לא משמע שזה היה בבוקר, היה שזה בלילה בלבד. ואז היינו צריכים להסביר שהכוונה לרשות שנתן פרעו. אלא אם כן נאמר שבאמת הם יצאו בלילה, ואז נצטרך לשנות את הפסוקים, את משמעות הפסוקים בספר שמות, כפי שאני הצעתי. אבל בכל זאת, מה זה הסיפור הזה? בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים. אז קודם כל, בפשטות, אם כן, ספר דברים מאחד את כל הזמנים. כלומר, גם זביחת הפסח, זה גם כבוא השמש, זה גם מועד צאתך ממצרים. אף על פי שבאופן מציאותי זה ארך בין שלושה זמנים. זביחת הפסח הייתה אחרי הצהריים, נדבר אפילו הפסח במצרים. והאכילה הייתה בלילה, והיציאה הייתה בבוקר. אבל התורה עושה כאילו שכל הזמנים האלה היו זמן אחד. למה? כי באופן פנימי הכל זמן אחד. יש לנו הרבה דברים כאלה שהכתוב איננו אומר הדברים כפי שהם היו, אלא כפי שהם ראויים להיות. זה כמו שלמשל כתוב על משה רבנו, כך מובא בחז"ל, שהגובה של משה רבנו היה 10 אמות. משה היה גבוה 10 אמות, זאת אומרת 4.80 מטר. ראיתם אדם בגובה 4.80 מטר? אז המהר"ל אומר שלא היה.
היה
רגע, נתחיל עם משה. כן? חזל אמרו, הרמ"ל אומר שזה לא נכון שמשה היה בגובה 10 אמות. אלא שעשר אמות זה כך ראוי למשה לפי מעלתו. אבל במציאות היה כמה שאפשר. זאת אומרת, משה היה גבוה, אבל לא מאוד, עד כדי 10 אמות. בסדר? כלומר, חזל, כשהם מדברים, מציינים לפנינו את המציאות האבסולוטית, כפי שהיא ראויה להיות, אבל דווקא כפי שהיא. דוגמה לדבר. דוגמה לדבר. אותו דבר גם עם פרו, כן? פרו אמרו, מה היה גובה שלו? אמה.
חצי שקל.
כן? גובה אמה. כמה? 48 סנטימטר. זה הגובה של פרו. כן? קצת לא... לא מסתדר.
מה? אתה מצוי איזה מומיה,
60 סנטימטר. יש מומיות קטנות, כן? של ילדים, נכון?
לא,
של חתן... יש גם ננסים, בסדר. אבל לא רק זה אמרו, גובה אמה... וזקנו אמה, ואמתו אמה, וכובעו אמה. בסדר, עושה הרבה רעש. כן, אז מה שרוצים להגיד שהוא קטן, זה מה שרוצים להגיד. זה לא שהוא באמת היה קטן, אלא קטן, כזה, קטן בנפש. אז אותו דבר גם מצאנו לגבי עצירת השמש בימי יהושע. מסביר המהר"ל מפראג, השמש עצרה, באמצע הרקיע, לא שהיא באמת עצרה. היא עצרה באמת בשביל אלה שראו את הנס, כי באופן אבסולוטי השמש נעצרת באמצע הצהריים. באופן מציאותי היא ממשיכה. אז אותו הדבר לגבי שלושת הזמנים האלה, זה דוגמה, כן? אתה זובח את הפסח בערב, קבוע השמש, מועצתך מרץ מצרים. אף אחד לא אומר שיהושע לא העמיד את החומה. המהר"ל מפראג מסביר שהשמש שקעה עבור כל העולם ועמדה ליהושע ועמו.
ותכלס, עמדה או לא עמדה?
לפי המהר"ל תכלס, מצד הטבעי היא לא עמדה ומצד הבלתי טבעי עמדה. והאם יקשה עליך התנועה והעמידה גם יחד, אומר המהר"ל? אל יקשה בעיניך, שזה פועל הטבעי וזה פועל הבלתי טבעי. ולכן מי שהיה בשבילו הנס הוא ראה את הנס, ולכן יהושע ועמו ראו את השמש עומדת, ולכן יכלו לנצח את הכנענים ולכסח להם את הצורה הטומאה. מה שדין כל שאר העולם,
הם ראו ממש שמש פיזית עומדת, או שהם ראו את שזה בחינה של הפנימיות שהוא ראה בהם השמש הפנימית?
זה אותו הדבר. הבחינה הפנימית של השמש העומדת באמצע הרקיע, למדרגה הזאת הם התעלו, ולכן בשבילם השמש עמדה, ולכן הם ראו מה שקורה. בעוד שקורה. בפועל אני לא יודע, אבל בפועל ייתכן שכן. כן. ייתכן שכן. כן, בבקשה.
נדמה יש מראה שמתארת את הגובה של כל גדולי ישראל. שהולך ויורד, הולך ויורד עד המוראים.
כן, זה ברור שהדברים האלה הם נמרים מצד המעלה שלהם. שהמעלה יורדת, לא שזה פיזית ככה. עכשיו, זה היה כדי שנתרגל לזה שהרבה פעמים התורה רואה את הדברים מגבוה. יש הרואה שלושה זמנים מגבוה, הם נראים כמו זמן אחד. ככה מסביר המהר"ל את כל ניסי התורה. שהמטה הפך לנחש עבור משה ופרעה וחרטומים, ועבור כל שאר העולם המטה נשאר מטה. ככה מסביר, בהקדמת גבורות השם, חלק שני, הקדמה שנייה. ואת כל זה הסברנו בשיעור במהר"ל אתמול. לא, זה לא היה אתמול. זה היה אתמול?
כן,
אתמול, אתמול. מה? עכשיו, אפשר גם להבין את זה אחרת. כן, תראו מה שרש"י אומר, בפסוק ו'. בערב כבוא השמש, מועצתך ממצרים, הרי שלושה זמנים חלוקים. בערב משש שעות ולמעלה זובחהו. זאת אומרת, ערב פירושו אחרי הצהריים, כשהשמש מעריבה. לכן זה נקרא בין הערביים, כשהשמש מתחילה את שקיעתה, זה לוקח לה שש שעות, אז זה נקרא ערב. וכבו השמש תוכלהו, ומועצתך אתה שורפהו. כלומר, נעשה נותר ויצא לבית השרפה. איך הראשי מסביר?
זאת אומרת, זו חטיבה אחת של אירועים. כמו שאתה רואה עם עצמו, זה שתי
פספיים. כן, בדיוק. בדיוק. אבל אם זה נכון, מה שרשי אומר זה נכון, להלכה זה נכון. עכשיו אני רוצה לדייק בכל זאת מכל זה משהו. אם אתה אומר בערב, זה הכוונה לאחרי הצהריים. אפשר גם להסביר כבוא השמש, גם כן כאחרי הצהריים. כלומר לקראת בוא השמש. ואז יוצא שאני אומר מועצתך מארץ מצרים, זה גם אחרי הצהריים. אפשר לרכז את כל שלושת הזמנים האלה אחרי הצהריים. איך הם יצאו ממצרים אחרי הצהריים? אם אתה מוכן לשחוט את אלוהי מצרים, יצאת ממצרים. זה הכוונה. ואז לפי זה מובנת הלכה, אני חותר למשהו. יש הלכה מוזרה מאוד, והיא שאומרים הלל בזמן שחיטת הפסח. נכון? כששוחטים את הפסח במקדש, אומרים הלל. כי הלל לא אומרים על זביחה, הלל אומרים על גאולה. יפה, אתה מוכרח לומר אם כן שזה גם היה גאולה. אז מכאן שאומרים את ההלל בפסח שלושה פעמים, אחד אחרי הצהריים בזמן השחיטה של הקורבן,
בלילה,
אחד בלילה, אחד בבוקר. לא, היום אחרי הצהריים לא אומרים הלל. יש כאלה שעושים מצות אחרי הצהריים של לפני פסח ואז אומרים הלל, אבל זה דרך המנהג, זה לא חובה, וגם לא מברכים על הדבר הזה. תראה, אבל זה אומר שיכול להיות שעל מאורע אחד של יציאה עושים שלושה הללים. נכון? כלומר, בגלל כל שלב ושלב של הגאולה. אז על המוכנות לצאת ממצרים כבר, על היכולת להתעלות מעל אלוהי מצרים, כבר על זה אומרים הלל. ואחר כך בלילה, על זה שהייתה מכת בכורות ופרעה שחרר, ובבוקר על זה שיצאנו. מדוע אני אומר את זה? כי יש מישהו שיקשה על הלל של יום העצמאות, שאיך אומרים אותו גם בלילה וגם ביום, איפה מצאנו שני הללים על אותו הדבר? אני אומר, הנה מצאנו. טוב, הלאה. פסוק ז' ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. עכשיו יש כמה שאלות שעולות מזה. וכי את הפסח מבשלים? עלו את הפסח צולים. אז מה, איך נתרץ את זה?
צליה זה בישול.
כן, שגם צליה נקרא בישול, כך אומר רש"י. האמת היא שהיה אפשר להסביר את זה אחרת. הרי לפני כן אמרנו בפסוק בפסוק ב', זוכרים בפסוק ב', וזבחת פסח לשם אלוהיך צאן ובקר. איך יכול להיות בקר? הרי הפסח הוא רק צאן, הוא לא בקר. אלא מה?
אכלו איתו כל מיני דברים,
אכלו איתו גם קורבן חגיגה, נכון? קורבן חגיגה, אפשר לבשל אותו? אפשר. אז מה, מה נאמר ובישלת? על החגיגה. אז למה הכתוב לא מציין את הפסח שהוא צלוי? למה? עד רבה, אני לא מוציא את הדבר מהקשרו. שאם הכוונה הייתה לבישול הפסח, צריך לכתוב ובישלת את הפסח. ולא כתוב כאן, ובישלת. כן? כלומר, כתוב בכוונה, איננו מפרט מה הדבר שאני מבשל, או כדי לתת מקום לפירוש רש"י, או כדי לתת מקום למה שאני אומר. שאני רוצה להסביר מדוע מה שאני אומר, הוא נראה לי נכון. לא שרש"י לא צודק, חס ושלום. אלא אני רוצה להסביר פה דבר פשוט. כל המגמה של פרשת ראה, מה היא? הקדושה בתוך השפע החומרי, נכון? זה מה שהסברנו. שפרשת ראה, היא תיאור הקדושה שבשפע החומרי. ולכן הכתוב מדגיש את הממדים של שפע ולא של צמצום. למשל במעשר, הוא לא הזכיר את מעשר ראשון, אלא הזכיר דווקא את מעשר שני, שאתה אוכל אותו. הוא לא מזכיר את צליית הפסח, אלא דווקא את הבישול של החגיגה שיש בה שפע. בסדר? כלומר, זה המגמה הכללית שיש פה. עכשיו, מה זה ופנית בבוקר והלכת לאוהליך? איך אפשר? הרי זה בוקר של יום טוב, לא? איך אפשר לנסוע? יום טוב. אז מה, אתה אומר שאין בעיה של מחוץ לתחום, אבל אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שבן אדם צריך לחזור לעיר שלו שהיא נמצאת בריחוק של 200 קילומטר אולי, אולי של 1,000 קילומטר בירושלים, והוא צריך לרכב בשביל זה על חמור. מותר לרכב על חמור ביום טוב? מה זה הוא עליך? איפה? מה? הוא שלך בירושלים? כלומר, אתה באת לירושלים, תקעת אוהלים, זה מחנה אוהלים גדול, ואז חזרת והלכת לאוהליך. אפשר? תראו מה רש"י אומר. ופנית בבוקר לבוקרו של שני. מלמד שטעון לינת לילה של מוצאי יום טוב. כלומר, לפי ההלכה, צריך לישון בירושלים גם בלילה השני, שהוא הלילה הראשון של ספירת העומר. נכון? ככה זה יוצא. זה לא הפשט. פשט, ופנית בבוקר והלכת לא עליך. ההלכה לא כך.
מה המחה צריך להגיד את זה?
מה?
שלום לתראות. מה?
לא, אז לכן רש"י כותב, זה לא סתם שלום לתראות. הוא אומר שמלמד שטעון לינת לילה.
זה הפוך, זה לא מלמד, זה... כאילו
רש"י
רוצה
לעשות
משהו
כנגד הפשט. לא, ופנית בבוקר, לכאורה זה פשיטה, לא היית צריך להגיד כלום. נכון, אז למה אתה אומר את זה? כי סימן שהכתוב רוצה ללמד אותך עוד משהו. מה הדבר שהכתוב רוצה ללמד אותך? שאל תלך עד שלא יגיע הבוקר, לכאורה זה פשיטה, אלא מדובר בלילה נוסף. ככה רש"י מדייק, ככה ההלכה מדייקת. מה? כן, לפי זה, זה הבוקר שאחרי הלילה נוסף, לפי זה אדם צריך לעשות לפחות שתי לילות בירושלים, אחת לאכול את הקורבן. השנייה, עוד לישון. מה אתה אומר?
אולי יום טוב, יש לנו מימד של זמן, כמו בשבת, שאולי מימד של בוקר כבוקר, הוא לא נקרא בוקר, אולי זה...
אז מה אתה רוצה לומר? אז מה זה הבוקר שבו הוא פונה לו עליו?
בוודאי, זה הבוקר שאחריו.
כלומר, אתה אומר, בבוקר שבו אפשר לצאת, דיינו בכל המועד. בכל המועד, ולא ביום טוב. אפשר, אבל צריך להביא הוכחה לדבר הזה.
זה השאלה שלי בעצם.
אני לא יודע אם יש הוכחה לזה. אולי, אם תמצא, תביא. עכשיו, מה שאני רוצה לומר...
מה? מה, אנחנו לא יודעים
את
האיסור דאורייתא של
עשרת מחוץ לתחום? אין איסור תחומים ביום טוב.
זה נקרא ספתי חכמים.
לא משכנע. אבל...
לא מבורש, הלכה. אולי הלכת מיום טוב, אסור ללכת מחוץ לתחום.
אני לא בטוח שהוא צודק. טוב, אני רוצה לבדוק את זה. עכשיו, מוכן לבדוק, מוכן לבדוק.
אז מה,
לא קודם תמיד מה שהוא כותב.
אוקיי, אז אם הוא לא צודק, אז בעצם התורה אתה צריך לחדש לנו, שגם
אתה
צריך להישאר.
כאילו,
אם הוא
לא
צודק...
אני רוצה קודם כל להסביר. תראו, חבר'ה, גם לי מותר להגיד פה איזה משהו. כן, מותר גם לי, להציע את זה. מה שאני מציע זה כך. אם נלך לפי פשוטו של מקרא, הכוונה שהולכים למחרת בבוקר, נכון? למחרת בבוקר, למה?
להיות עם המשפחה.
כן, אבל... מה אם יום טוב?
כשאנחנו עושים קידוש הרבה, נשאר שעתיים שמה, כל המשפחה מחכים.
נכון, צודק. לא, אבל מה שאני טוען זה כך, שמעיקר הדין, כלומר, הייתי אומר, לא יודע, מעיקר הדין, מעיקר העניין, חג הפסח מסתיים בלילה. בבוקר זה כבר חג אחר, חג המצות. לכן, אחרי שגמרת עם הפסח, היית צריך בעצם כבר מיד בבוקר לנסוע. זה שאתה לא יכול הלכה למעשה בגלל שתקוע עם יום טוב, זה סיפור אחר. אבל התורה אומרת את האמת האבסולוטית. האמת האבסולוטית היא שהיית צריך כבר בבוקר ללכת.
למה?
מה? בגלל שנגמר הפסח.
למה? צריך לשאול ירושלים, מה?
אתה יכול להישאר בירושלים, זה לא מצווה ללכת
הביתה.
אבל מצווה, לא, זה כדי לציין שיש הבדל בין הלילה של פסח לבין היום של פסח, שזה שני מועדים שונים. ומניין לנו שזה שני מועדים שונים. יש פסוק בפרשת בו שאומר את זה במפורש. כתוב בראשון, מה זה הראשון?
חודש.
איזה חודש? ניסן. בראשון, ב-14 יום. בערב תאכלו מצות. אתם מבינים את הבא? זהו, איך ב-14 בערב איך בערב זה כבר לא 14? איך אפשר להגיד ב-14 בערב תאכלו מצות? אז זה מה שההלכה עושה מהפסוק הזה. היא עושה דבר כזה, היא אומרת ככה, בראשון ב-14 אתה זובח, בערב שזה כבר 15 תאכלו מצות. לוקחים מספריים, חותכים את הפסוק. ב-14 יום בערב תאכלו מצות. עכשיו זה לא חג המצות, מתחיל בערב, אבל חג הפסח מסתיים בלילה. עכשיו יש פה איך הסברנו את זה כשלמדנו את ספר שמות, זוכרים? לא זוכרים. תגידו, מתי היום מסתיים לפי המצרים? היום המצרים מסתיים בחצות. ב-12 בלילה. היום העברי מסתיים עם השקיעה. הוא מתחיל בשקיעה. אז יוצא לפי זה שכל זמן שהם לא אכלו את הפסח, הם עדיין מצריים, אבל הם כבר עבריים. יש איזה 6 שעות של חפיפה בין המצריות לעבריות. לכן, כשהתורה מצווה אותם, כשהם עדיין מצריים, היא אומרת ב-14 בערב. כי עדיין, למרות שזה 15 לפי ההלכה העברית, זה עדיין 14 לפי הנוהג המצרי. כן, תאריך לא עזי, אפשר לומר. ולכן, זה מה שכתוב כאן, ופנית בבוקר והלכת לו עליך, כי נגמר החג. אלא שמאחר והפכת להיות עברי, אז החג נמשך. בסדר? וזה ההבדל בין הפשוטו של מקרא בשעה שהוא ניתן, לבין ההלכה לדורות. כן.
אבל ההלכה כולו מקצתו. מה שהיה בערב...
כן, צודק. ההלכה מפרשת את הפסוק בניגוד לפשט. בסדר. זה מותר. זה בסדר. כן, הרי מעולם לא חשבנו שההלכה אומרת פשוטו של מקרא. כן.
מה שאנחנו רוצים לומר בעצם, שמשה דור מצרים ששמעו את המשפט הזה, הבין אותו אחר כמו שאנחנו
עושים... בדיוק. אני חוזר על מה שאתה אומר, שכשהפסוק הזה ניתן, האנשים ששמעו אותו הבינו אותו אחרת מאיתנו. אבל ההלכה, היא עושה את זה אחרת. מותר לה להלכה, זה בסדר. זה בשביל זה היא קיימת. כן. פסוק ח'. גם משה לימד אותם שכך יהיה משמעות לדורות. פסוק ח', 6 ימים... טוב, זה כשנלמד מסכת מנחות. טוב, 6 ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לשם אלוהיך, לא תעשה מלאכה. אז כמה ימים צריך לאכול מצות?
יום אחד, רק בלילה, לפי
דורית. אני קורא כאן לפי הפסוק.
אפשר, אתה רוצה
שבעת
ימים.
שבעת ימים? בוא תסתכל. תחליט, 7 או 6? או יום אחד, תחליט.
6 ימים.
זאת אומרת, בשביל של פסח, מותר לאכול חמץ או לא?
לפי זה כן,
נכון?
שאלה מתי אתה
מתחיל
את הספירה.
שאלה מתי אני מתחיל את הספירה. כן, אם זה 6 ימים אחרי היום הראשון, אבל יש לך כתוב, וביום השביעי עצרת השם אלוהיך, מה זה מימונה? לא הולך.
אפשר להסביר שאם יש יום השביעי, כנראה ששת ימים זה מייחס לראשון, לא?
נכון, ברור, ששת ימים זה 6 הימים הראשונים.
לא, לא כולל את הראשון.
לא כולל את הראשון, ואז יוצא, וביום השביעי, שהוא מתוך השישה. פתאום השביעי הופך להיות שביעי לראשון. זה קשה לומר את זה. לא בלתי אפשרי, אבל קשה לומר. כן? בפשטות, 6 ימים תאכל מצות, זה עד שישי של פסח. וביום השביעי, עצרת לשם אלוהיך, לא תעשה מלאכה. אבל אנחנו יודעים, מפסוקים אחרים, ששבעת ימים תאכל מצות. אז איך להבין את זה? מכיוון שזה עצרת לשם אלוהיך, ואתה לא יכול לעשות מלאכה, אז ממילא גם אתה לא תעשה חמץ. אבל זה קשה לומר, כי אוכל נפש מותר. אוכל נפש מותר. אז לכאורה, אם היה מותר לאכול חמץ, גם מותר לאפות, לייצר את החמץ.
או מגוי שיביא.
מה?
או מגוי שיביא.
או מגוי שיביא, נכון? היה אפשר. כן, אם כי בכלל התורה לא מתארת את מצוותיה מתוך הנחה שיש איזה גוי בסביבה. כן? אז איך להבין את כל זה?
כן.
אגב, אתם יודעים שהיה מנהג, הרי... בחוץ לארץ הרי לא אוכלים לא אוכלים חמץ גם ביום שמיני, נכון? לפני ספיקת דיומא. עכשיו, אדם שבא מארץ ישראל לחוץ לארץ, מותר לו לאכול חמץ ביום השמיני או לא?
בצנעה.
מה? לא בצנעה, אסור לו גם בצנעה. מותר לו רק מחוץ לתחום של העיר. מחוץ לתחום העיר מותר. עכשיו, היה בתוניסיה, הייתה איזה קהילה ששליח אחד הגיע לשם וראה שאנשים אוכלים חמץ ביום שמיני של פסח במערות מחוץ לעיר. זה היה מאוד מוזר, לא? חקר, התברר שפעם היה שליח מארץ ישראל, שהגיע לשם, ביום השמיני יצא מן התחום, ואכל חמץ בצנעה, במערה מחוץ לעיר, וראו אותו. ומאז הבינו שזה כך צריך לעשות, ולכן, בשמיני של פסח היו לוקחים... מה? כן, ככה נולד המנהג. מעניין הדבר הזה. טוב, מה? זה לא בדבריכם. כן. הוא נזהר, מסכן, הלך למערה, וזה, היה רעב, רצה לאכול חמץ. טוב, אז לכל פנים, מה שכתוב כאן הוא ביום השביעי, שעצרת השם לא יכול לתעשה כל מלאכה, לא תעשה מלאכה. עכשיו, קודם כל, ברור שלהלכה, אסור לאכול חמץ גם בשביעי של פסח. למה הכתוב לא מציין את זה? בפשטות, מה המגמה הכללית של פרשת ראה? הקדושה שבתוך השפע החומרי. אכילת מצות זה צמצום. ואתה עושה עצרת השם לך, אתה עושה חג. אז נזכיר לך שאתה לא אוכל חמץ?
מה
לשישה
ימים
שבעה
זמן?
מה? שישה ימים זה ימי חול. אבל יום השביעי שהוא יום טוב, יום טוב, אדם רוצה לאכול לחם. לא, הכוונה, מלבד היום...
זה יוצא חמישה.
אתה צודק, אתה צודק, אבל... ראשון, זה מועד צאתך ממצרים. אבל היום השביעי שהוא עצרת לשם אלוהיך, מה, אתה לא תעשה אותו יום טוב? אתה עושה אותו יום טוב, ודאי שאתה תאכל טוב. אז זה מנוסח באופן שמשתמע שאתה אוכל חמץ. אף על פי שלהלכה אתה לא אוכל חמץ. אני צריך להבין, יש מגמה לכתובים. יש זה הדגשות. קוראים לזה בעברית אמת חינוכית. שבעה שבועות תספור לך.
אפשר בשלב לגבי ההלכה?
מה?
אמרנו מי שבחוץ לארץ יאכל מחוץ לתחום. אני יודע שמי שבחוץ לארץ וצריך להניח תפילין ביום טוב, שני שלהם, אז אין להניח בצלם.
לגבי הנחת תפילין אתה צודק.
אני יודע גם
לנסוע,
אז
היא
מחוץ לתחום, בסדר.
כן, נכון. אז יש דברים ש... לגבי תפילין, לא חייבו אדם לצאת מן העיר כדי להניח תפילין. אלא אמרו, תעשה את זה בחדר שלך. זה משהו אחר. בסדר? טוב. שבעה שבועות תספור לך. מה אתה רוצה?
שאלה בקשר למילה ששת, כי אני יודע שהרב
פירש
כי ששת ימים ברא השם את...
נכון.
אולי כאן זה בעצם שישה אופנים של אכילת מצות, כמו ששת ימים זה שישה אופני בריאה.
זה אפשר גם להגיד, אבל זה כבר רחוק מן הפשט, אבל אני לא נגד. אבל אתה צודק, אבל ששת לעומת שישה משמעותו יחידה. יחידה אחת. כן. יחידה. טוב, פסוק ת'. שבעה שבועות תספור לך. מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לשם אלוהיך, מסת מדוות ידיך אשר תיתן, כאשר יברכך השם אלוהיך, ושמחת לפני השם אלוהיך, אתה ובנך וביתך, ועבדך ועמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום, והלמנה אשר בקרבך, ומקום אשר נבחר השם אלוהיך, לשכן שמו שם. שימו לב, קורבנות לא מוזכרים. אלא רק השמחה שלך. עכשיו, מה זה מאחל חרמש בקמה בפסוק ת'? מתי זה? מיד שמתחיל הקציר, נכון? כל אחד קוצר את השדה שלו מתי שבא לו. אחד מתחיל היום, השני עוד בעוד יומיים, מה? אז מה זה? אז כל אחד יש לו חג שבועות משלו? אלא הכוונה שמדובר על איזה טקס מיוחד של החל חרמש בקמה. מהו הטקס הזה? קצירת העומר, נכון? כלומר, מאז שמתחילים לקצור את העומר, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. עכשיו נשאלת השאלה, מתי זה הזמן הזה? התורה פה לא מציינת מתי זה.
אז הצדוקים אומרים שבת
בראשית. למחרת שבת בראשית.
מפרשים את זה שבת בראשית.
אני גם פה, זה, אפילו לצדוקים זה לא עובד, פה הפסוק הזה. הפסוק הזה הוא לא לצדוקים ולא לפרושים. הפרושים אומרים במוצאי יום טוב. הצדוקים אומרים במוצאי שבת. בכל מקרה, פה לא כתוב לא מוצאי יום טוב ולא מוצאי שבת. כתוב שמאחל חרמש בקמה. לך תדע מתי זה.
יש סמיכות לפסוק הקודם.
אם זה סמיכות לפסוק הקודם, אתה מסתבך עוד יותר. אז תעשה כמו השומרונים, שהם סופרים ממחורת שביעי של פסח. ואז יוצא שחג השבוע יוצא באמצע החודש. ככה אתה אומר. אבל זה, אז זה לא הצדוקים ולא הפרושים, אלא השומרונים. מצאת פסוק שומרוני.
אולי בגלל שיודעים שהעומר במקום אחר, מתי הוא נקצב, ולפי זה...
אתה אומר, בשביל זה אנחנו נזקקים לפסוק בפרשת אמור, נכון? וספרתם לכם ממחורת השבת, ששמע מפורש מתי זה מתחיל, ואז עושים את זה, נכון?
ולפי התשובה שלך זה לא נכון.
למה זה לא נכון מה שאני אומר? לא, למה זה לא נכון?
מכיר את התגובות שלך.
יש לי בעיה. אם אתה לוקח את הפסוק ממחורת השבת, הכוונה ממחורת יום טוב, אז מה זה עד ממחורת השבת השביעית? משמע שזה גם שבת שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית. מה, יש שישה ימים טובים בספירת העומר?
לא.
אם כן תגיד יום העצמאות, ל"ג בעומר, יום ירושלים, הילולת דרבי מאיר ועוד כמה, אז יוצא לך בסוף. יום השואה. זה משהו לא מובן, כן? מה זה ממחורת השבת השביעית? לא מסתדר, נכון? אלא הכוונה, מה זה ממחורת השבת? אגב, זה קושי על הצדוקים, מה שאני אומר. גם כן. כן. לא, על הצדוקים זה לא קושי, אבל צריך להגיד פשוט. כן. בפשטות, הכוונה שאם יום טוב, שאם אחל חרמש בקמה יצא בשבת, אז הוא ספרתם לכם ממחורת השבת. ואז יוצא שחג השבועות גם כן יצא ממחורת השבת. ומזה אתה לומד, שאם אחל חרמש בקמה היה ביום ראשון, אז מתחיל מספור מיום שני, עד ממחורת היום ראשון השביעי. ואז יוצא שחג השבועות יצא ביום שני, וכו'. כן? זה כאילו דוגמה. אבל עוד לא ברור מתי אני מתחיל את אחל חרמש בקמה, זה לא כתוב מפורש. אומר רבי יהודה הלוי, אחל חרמש בקמה זה מתי שאנחנו רוצים. איפה זה? יש ספר הכוזרי פה? אין כוזרי. יש כוזרי שם?
אם יש תנ"ך,
אין לו את כוזרי. במאמר של אישי, אומר כאן, זמן אחל חרמש בקמה, זה הפסוק הזה, בידינו ניתן. כל זמן שנמצאנו ראוי לכך, נתחיל בו ונספור ממנו. מתי שנרצה לעשות אחל חרמש בקמה, זה יהיה אחל חרמש בקמה. ולפי זה יזוז גם חג השבועות. ואכן, זמן זה נקבע ביום שני בפסח, דבר שאין בו סתירה לתורה. כלומר, מי קבע שזה יהיה דווקא ביום השני של פסח?
חז"ל.
ונתחייבנו לקבל קביעה זו כמצווה, כי מן המקום אשר יבחר השם בא, לפי התנאים שהוזכרו, וייתכן כי בנבואה מאת האלוה יתברך בא, דבר שהוא בגדר האפשרות, ובזה נסתלק מן המבוכה והמכניסים אותנו המביכים. אגב, מצאנו בזה דבר דומה לגבי הלכות חול המועד. איסורי חול המועד, זה דאורייתא או דרבנן?
דרבנן.
אז זה מחלוקת. יש אומרים דאורייתא, יש אומרים דרבנן. ויש שיטה שלישית. שאומרת שמלאכות חול המועד עיקרן דאורייתא ומסרן הכתוב לחכמים לקבוע מה הם יעשו. זאת אומרת, התורה מראש מכניסה את הדרבנן, או את רבנן יותר נכון, לתוך קביעת הלכותיה. אז אפשר להגיד באותה מידה, אחל חרמש בקמה, התורה אמרה מתי שתרצו שיהיה אחל חרמש בקמה תקבעו. ואמרו חכמים, אנחנו קובעים ביום השני. בסדר? זה אומר שמבחינה היסטורית, לפי רבי יהודה הלוי, יכול היה להיות שבתקופה אחרת זה היה יום אחר.
לא? אחרי שקבעו פעם ראשונה?
לא, מתי קבעו? באיזה שלב החליטו לקבוע כך? ולפניכם היה אחרת.
כל שנה אחרת.
לא יודע. מה היה הנוהג לפני שנקבע?
זה מה ממש ממחורת השבת,
יכול להיות?
יכול
להיות. הוא אומר את זה. הוא אומר שיכול להיות שמבחינה היסטורית הצדוקים צודקים. הוא אומר ככה. איך הוא אומר כאן? אוף, למה אני לא מוצא את זה? הנה. הוא אומר ככה. אף אם נודה לקראים, בפירושם לדברי הכתוב, ממחורת השבת, ועד ממחורת השבת, כי הכוונה היא ליום ראשון בשבת. הלא נוסיף ונאמר, אחד השופטים או הכהנים או המלאכים הטובים בעיני האלוה, היטיב לפרש כך והסכימו הסנהדרין וכל החכמים על ידו, כי כוונת המספר הזה אינה כי אם לשים רבע 50 יום בין ביקורי קציר שעורים לבין ביקורי קציר חיטים ולשמור על שבעה שבועות שהם שבעה שבתות תמימות. מה שהכתוב מזכיר את היום הראשון בשבוע אינו אלא למשל, כאילו הוא אומר אם תהיה התחלה מאחל חרמש בקמה באחד בשבת, אז תגיעו לסוף ספירתכם באחד בשבת. ומזה נוכל להקיש כי אם תהיה התחלה בשני בשבת, נספור עד לשני בשבת. אולם זמן אחל חרמש בקמה בידינו ניתן, כל זמן שנמצאנו ראוי לכך נתחיל בו ונספור ממנו, ואחל זמן זה נקבע ביום השני בפסח וכו'.
שור
לשור
אתמול.
זה שור. אוקיי? לא זוכר. טוב, על כל פנים, זה מה שהוא אומר. טוב, זה רק היה כדי שנדע. כלומר, מה?
לא מסתדר.
מהו אתרוג? כן.
אז רב שאל, מה? לפי עד אז לא ידעו מה זה אתרוג? אלא כל הזמן ידעו, עכשיו את בואו
לפני. נכון.
אז למה פה זה לא יהיה אותו דבר?
אפשר גם להגיד את זה.
שכל הזמן ידעו שזה...
אתה יכול להגיד. אפשר להגיד, וזה דעת הרמב״ם מה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה דעת הרמב״ם. שתמיד תמיד ספרו את 50 הימים מהיום השני של פסח, ותמיד ידעו שזה זמן אחר חרמש בקמה. הפוך מרבי יהודה הלוי. כלומר, לפי הרמב״ם, הפרושים הם השמרנים שיודעים את האמת מדורי דורות. הצדוקים סתם רפורמים. לפי רבי יהודה הלוי זה הפוך. השמרנים זה הצדוקים. הם לא מסוגלים להבין שיש זכות לסנהדרין לדרוש. בסדר? כן.
זה בגלל שלא ידעו מתי
יחל חרמש בקמה,
שיהיה
במדבר, ולכן השם
ישיר
את
זה,
ספרתם
לכם.
זה כבר תיאוריה שלישית, בסדר, יכול להיות. טוב, בכלל, זה אומר שיש לסנהדרין כוח אדיר, כן? צריך ללמוד פעם מה זה הסנהדרין. למשל, יבוא יום, ירצו לשנות הלכות. איך ישנו הלכות? לנו אסור לשנות הלכות, נכון? מה? אסור לנו לשנות, מותר לנו לשנות הלכות? אסור לנו לשנות הלכות. אבל כשיבוא הזמן והסנהדרין ירצו לשנות הלכות, איך הם יעשו את זה? אז הם יעשו כמה דברים. הם ישתמשו בכוח שיש להם לדרוש פסוקים. דבר נוסף, הם יקבעו שהלכה כרב חסדא. הלכה כרב חסדא שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה, ולא רק בשב ואל תעשה. דבר נוסף, הם יקבעו... מה? האם השתמשו בזה פעם? יכול שרב חיסדא ישתמש בזה, אני לא יודע. הכוונה שלך תחילה, כלומר, לא רק למנוע אותך לעשות משהו, אלא גם לעשות בפועל משהו נגד.
והשתמשו מהגונות, לא?
יכול להיות. דבר שלישי, הם פשוט יקבעו שההלכה כרבי שמעון, שדריש טעמה דקרה, ואז יפסקו את הפסוקים, ידרשו את הפסוקים לפי טעם המצוות, ואז לפי זה יוכלו גם לשנות. מה? מה? יש טעמה דקרה, נכון? מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, האם דרשינן טעמה דקרה או לא דרשינן טעמה דקרה? כן, למשל, כתוב לא תחבול בגד אלמנה. אסור לקחת משכון מאלמנה. ואם זאת אלמנה מיליונרית, מיליארדרית, מותר לקחת ממנה משכון או לא? אז רבי שמעון אומר שמותר, כי זה שהתורה אמרה שאסור לקחת בגד מאלמנה, זה בגלל שהיא מסכנה, אבל אם היא עשירה, אין איסור. כלומר, רבי שמעון דריש טעמה דקרה. רבי יהודה אומר לא. לא דרשינן טעמה דקרה, אם התורה אמרה לא לקחת בגד אלמנה, לא לוקחים.
רבי שמעון מדבר על הטעם ולא על מה
שכתוב. רבי שמעון פוסק הלכה על פי הטעם. כן, הוא אומר, אני מבין שאם הכתוב אמר לא תחבול בגד אלמנה, זה להתחשב במסכנות שלה. אם היא לא מסכנה, מותר. כן, ככה אומר רבי שמעון. מה קרה? אתה יכול לשאול אותי אם יש לך שאלה. מה השאלה?
איזה רבי שמעון?
למה לא שאלת אותי לפני כן? זה רבי שמעון בר יוחאי, מה זאת אומרת? כן. אז רבי שמעון, הוא אומר שאפשר לקחת בגד מאלמנה עשירה. כן, לקחת משכון מאלמנה עשירה. אז אנחנו לא פוסקים כך להלכה, אבל אפשר שהסנהדרין יחליטו ככה לפסוק להלכה, ואז הם יוכלו לשנות הרבה דברים. כן? ומי שיחלוק עליהם, הוא יהיה חייב מיתה, כי הוא יהיה זקן ממרא. כן? טוב. תגידו, כל זה המצאות שלי? כל מה שאמרתי עכשיו? לא, אז הרב קוק כותב את זה במפורש.
עדיין נשאר קשה.
בספר לנבוכי הדור בחלק שצנזרו.
עדיין נשאר קשה, הקדימות של תורה שבעל פה, התורה שבעל פה היא קודם
לתורה שבכתב. אין שום בעיה. כשהתורה שבעל פה, היא סומכת את עצמה לתורה שבכתב.
זה לא בעקבות מה שאמרת? לא בעקבות,
לא? לא, זה בלנבוכי הדור.
למה צנזרו את זה?
למה צנזרו את זה? לא יודע. יכול שלא היה להם מספיק נייר. אם ההלכה לא דורשת כמו פשוטו של מקרא, למה אם בכלל מנסה להשתמש בפסוק? פשוט מאוד, כי מאחר והתורה שבעל פה ניתנה על ידי אותו אלוה שנתן לנו את התורה שבכתב, אז בוודאי שהאחד רמוז בשני, ולכן יש עניין לעשות ייחודים, לחבר בין שתי התורות. שלום כבוד הרב, בזוהר המשיח יבוא ביום כ"ה באלול, יום שישי. ככה אתה עושה? אך לפי לוח השנה זה לא קיים. אז מה יהיה? אף פעם כ"ה באלול לא יכול לצאת ביום שישי. טוב. ולכן זה יהיה משהו מן השש שעות החפיפה כמו בגאולת מצרים, היות והגאולה היא גם מפגש נוסף עם הגויים שזו גאולתם אז. וואלה, איזה תיאוריה יפה. טוב, אגב, יש עוד בעיה. אתם יודעים שלפי הלוח שנה, ראש השנה לא יכול לצאת ביום שישי. ולפי המסורת שלנו, האדם הראשון נברא בראש השנה, ביום שישי. לא מסתדר.
יום השישי.
לא משנה. כן. האם המחלוקת הזו בין רבי יהודה הלוי לרמב״ם כאן, אפשר ללמוד על דעת הרמב״ם בנוגע למנהגים וכו', שהוא לא מחזיק ממנהגים כל עוד הם סותרים, כמו שהוא כותב על ברכות השחר שהעם טועים? יכול להיות, יכול להיות. יש מגמה אצל הרמב״ם פחות להתחשב במנהגים מאשר אצל פוסקים אחרים. טוב.
יש תבואה חדשה שעשו מצוות לפני פסח.
כן, כן, ודאי. מה שאתה אומר שזה קשור לחדש, זה רש"י כותב את זה. כן. טוב. איפה רש"י כותב את זה? בפסוק ח'. כן, על ששת ימים תאכל מצות, ובמקום אחר הוא אומר שבעת ימים, אז הוא אומר שבעה מן הישן ושישה מן החדש. טוב, פסוק י' ועשית חג שבועות לשם אלוהיך, ניסת נדבת ידך, אשר תיתן כאשר יברכך השם אלוהיך ושמחת לפני השם אלוהיך, אתה ובניך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך והגר ביתו והלבנה אשר בקרבך במקום שיבחר השם אלוהיך לשכן שמושם וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. חג הסוכות, מה? מסת? רש"י אומר די, מישון די. מאיפה זה בא המילה מסת? לא יודע. מה זה? מה? תפסיקו מהשטויות. מסת. לא זוכר. יש, ראיתי פעם על זה משהו, אני זוכר. כן, אבל יש... מאוס? מיקי מאוס. מיקי מאוס.
אולי כובד.
לא זוכר. טוב, ושמחת לפני השם... טוב, זה... וזכרת כי ודאי... פסוק י' ג', כן. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך, מגורנך ומעקבך. שימו לב שוב, הטעם של חג הסוכות הוא מאוד מעניין פה. מה טעם חג הסוכות בפרשת אמור? מה? כן, בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. יש שם אפילו, הייתי אומר, קונוטציה של סבל מסוים. במקום לשבת בבית, אתה יושב בסוכה. ואילו כאן, זה השפע החומרי. שוב, זה לפי המגמה של פרשת ראה, שהיא הקדושה בתוך השפע החומרי. כן. עד רבה, כולם שמחים, אפילו הגר, היתום והאלמנה שמחים.
זה התפקיד
שלי לשמח אותם? כן, אתה לא יכול לשמח לבד. איך אומרים, מי שאוכל לבד, מת לבד.
מפה לומדים את זה שצריך שחווה עליהם לשמח אותם?
יש הלכה, כן, יש הלכה שביום טוב צריך להזמין עניים, נכון? מסכנים. הרמב"ם אומר שזה חמור מאוד, כן? לאכול סעודת יום טוב בלי...
כן,
נכון.
אתה אומר, צנח את הארבע שלי, אני צנח את הארבע שלך.
כן, טוב. כן, יש הרבה, השפע הכמותי גם, כן, יש הרבה. אז חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך, מגורנך ומעקבך. אגב, מה לומדים להלכה מגורנך ומעקבך? שסוכה נעשית מפסולת גורן ויקב, נכון? לכן הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שמצוות סוכה היא מצווה קלה. למה? שאין בה חסרון כיס, כי זה לא עולה כסף לעשות סוכה. למה זה לא עולה כסף? כי סוכה עושים מפסולת גורן ויקב, שזה מלא מה שהיית זורק, נכון? אז זה לא עולה כסף. אז כל מי שיגיד לכם שסוכה זה עולה כסף, טועה. כן? כל מי שיש לו גורן ויקב, הרי אין יהודי שאין לו גורן ויקב, אז מלא, הוא עושה את הסוכה עם הפסולת. מעניין, ראיתי מישהו כתב להלכה שלא להשתמש בפסולת גורן ויקב לסוכה.
ותעמו?
תעמו, זה לא מתאים, וזה...
אבל זה פחיתות.
וזה שטויות. זה פסוק מפורש, אז מה, אתה יכול...
כמו
לחם סער. מה שהתורה אומרת במפורש להתיר, יש תז. יש תז שאומר שמה שהתורה אומרת במפורש להתר, אין כוח בשום אדם בעולם לאסור. אם התורה אמרה מגורניך ובעקביך, אז אתה לא תגיד לי לא לעשות סוכה מגורן ויקב. כשקראתי את זה, התחשק לי ללכת לחפש פסולת גורן ויקב. אולי אפשר די מה למכור להידור מצווה.
כן, אבל זה הכל מתהפך, כי אם הוא פעם לחם סוער עם הלחם של בהמות, היום הוא פי ארבע מלחם רגיל.
אז מה?
אז מה, זה תשובה, צריך לתת תשובה.
ככה זה לא תשובה.
אותו דבר פה, היום תשים את הגפן ואת הפסולת הזאת, זה מי יבוא לסוכה שלך?
תגיד לי, מה הבעיה בפסולת גורן ויקב? מה זה פסולת גורן ויקב?
פסולת?
מה זה הפסולת?
עושים איזה חציר, מחצלת.
נו, מה רע בזה? זה יפה, זה פסטורלי, זה נחמד. קיינס, אתה יודע איך הסתבכו עם הקיינס? כן, מישהו אמר שחייבים לרסס את הסכך של הקנים בגלל שיש שם חרקים והם ייפלו לך לתוך המרק ואתה נכשל באיסור שרצים ביום טוב. לא, זה לא בטל בשישים, חרק זה לא בטל בשישים, זה בריאה. אבל אתה יודע מה הטעות בזה? שכל זמן שאתה לא מרסס, החרק הוא חי, ואז הוא לא נופל. ברגע שאתה מרסס, החרק מת, ואז הוא נופל לתוך המרק.
אולי הכוונה אבל לאוכל בטן זה סוכות, שאספת, כאילו, תסוכות דברים טובים בתוך
הסוכה.
לא,
הסוכה
עצמה
בנויה. מה? כן, אבל מזה למדו להלכה. מזה למדו להלכה, באוספך מקרונך ומעקריך. שהיא קשרה בפסולת גורן ויקב.
זה
נכון. נכון.
ומצוות לא יכולה להשתנות.
מצוות?
כל תאנה שאתה פותח, אתה מוצא בתולעים.
אז זה פשוט לא נכון, שכל תאנה שאני פותח יש בתולעים. אני פתחתי תאנים ולא היו בהם תולעים. מה זה הסיפור הזה? מי אמר לך שיש שם תולעים? תיקח אולי מיקרוסקופ, בינוקולר וזה, תעשה מחקר. אולי בסוף תמצא משהו. איזה מין דבר זה?
איפה? זה להדרין?
מה?
הפסוק הזה זה להדרין? זה היום.
מה, בוספך מקרונך מעקביך?
זה להדרין.
אולי זה להדרין. הבעיה היא שהתורה אומרת שאין בה, הגמרא אומרת שאין בה חסרון כיס. לפי זה יהיה אסור למכור את זה ביוקר. כן. לא, אז יעשו פטנטים, שכר טרחה והכל. כן. טרחתי להביא לך. טוב. על כל פנים, יש פה הלכה קשה מאוד, פסוק י' ד' ושמחת בחגיך. אוווה. זה מי שהגאון מבין לאמר שהמצווה הקשה ביותר בכל התורה זה המצווה הזאת, לשמוח שמונה ימים. מכאן, אישור למוצאו הליטאי של הגר"א. כן. ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה. אשר בשעריך שבעת ימים תחוג לשם אלוהיך במקום אשר יבחר השם, כי יבחר השם אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשי ידיך והיית אך שמח. אגב, זה מעניין, איפה עושים את חג הסוכות? בירושלים. זאת אומרת, בעוד שבחג הפסח אחרי יום אתה נוסע הביתה, חג הסוכות יש בו יותר שמחה, כי הוא האחרית של הכל. כשיש יותר שפע, יותר שמחה, לכן עושים את החג שבעת ימים בירושלים. נכון? איך זה יכול להיות? אז כל ירושלים הופכת להיות סוכה אחת ענקית. יחד זה יוצא.
איפה יש מקום?
איפה יש מקום? יש מקום. הרי יש מצווה ליטול לולב שבעת ימים במקדש. במדינה רק יום אחד, אבל במקדש שבעת ימים. שבעת ימים. כן. אגב, הלולב פה לא מוזכר. למה הוא לא מוזכר? הוא עולה כסף. הוא עולה כסף. כתוב... ולקחתם לכם, לכם משלכם, שאני צריך לקנות את האתרוג, הוא צריך להיות שלי, זה עולה כסף. מה שאין כן הסוכה, מספרך מגורנך מעקביך. כן. מה זאת אומרת שהסנהדרין נדרשו פסוקים? הרי לפי מה שהרב מסביר, דרישת הפסוקים של חז"ל היא רק אחרי שיש מסורת, ואז חז"ל עשו את המלאכה של התאמה של תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אבל הם יעשו עוד מלאכה. חז"ל עשו, גם הסנהדרין יעשו. אפשר לתת לך דוגמה. לעתיד לבוא יהיו צמחונים, נכון? לפי הרב קוק. אז מה, ימשיכו להקריב קורבנות מבעלי חיים? איך אפשר? כל העולם כולו אוכל רק סויה, והמזבח אוכל בשר? זה יכול להיות. אלא אומר הרב קוק, זה הוא אומר בקבצים מכתב יד קודשו, צעת רמת גן. הוא אומר שם, ידרשו את הפסוק. מה הפסוק? את קורבני לחמי לישי. אז מה זה, למה הוציא את הקורבן בלשון לחם? לומר שכל זמן שבשר נמצא בשולחנו של הדיות, אז גם לגבוה מקריבים בשר. ברגע שכולם אוכלים לחם, קורבני יהיה לחמי, מלחם.
הייתי מאמין שזה כתוב בגמרא.
מה?
ההתנסחות.
זה לא כתוב בגמרא.
כן, אבל ההתנסחות זה ממש ישמע כאילו בגמרא.
נכון, נכון. אז הרב קוק כאילו כתב מראש את הדרשה לסנהדרין, כשהם יחפשו דרשות, לא יצטרכו לחפש הרבה זמן. הנה, זה כבר כתוב ברב קוק. מה הרב הביא מנבוכי הדור? אני הבאתי מנבוכי הדור את האופן של דרישת, של שינוי ההלכה לעתיד לבוא על ידי הסנהדרין. כן. האם הרב יכול להתייחס לכך שראש השנה, יום הכיפורים ושמיני עצרת לא מוזכרים בספר דברים? טוב, קודם כל, לפי חז"ל, והיית אח שמח, רומז לשמיני עצרת, אבל זה רק ברמז. אבל בפשטות, יש לזה שתי סיבות. א', בגלל שראש השנה ויום הכיפורים זה לא ימים של שפע חומרי. אמנם בראש השנה אוכלים, אבל אין בו הלל, יש חרדה. נכון? אפשר ספרי חיים ומתים פתוחים, וישראל אומרים הלל. אז כך שראש השנה ויום הכיפורים זה לא משהו, משהו. וגם שמיני עצרת, זה ימי דין. כידוע לך, ניסן היקר, כן, שהרב אליהו בן המוזג הוכיח כן מן הזוהר, שימי דין, שמה רק מקרים פר אחד, דעיל אחד, שבעה כבשים, אז לא מזכירים אותם בתוך השמחה של השפע החומרי. עכשיו, דבר נוסף, אם נשים לב, בספר יחזקאל, כשהוא מדבר על הקורבנות שיוקרבו לעתיד לבוא, הוא מזכיר רק שני חגים בלבד, פסח וסוכות. לא שבועות, לא ראש השנה, לא יום הכיפורים ולא שמיני עצרת. מעניין, למה הוא עושה את זה? אז אם נאמר שיחזקאל מדבר על מצב של מצוות בטלות לעתיד לבוא, זה מובן. כן. מה, הוא לא מזכיר את יום העצמאות? יחזקאל? לא יכול להיות. בטוח ש...
אולי תנא משיח.
הנה, יש לו פסוק על העצמות היבשות. ברור ש...
כן.
אכין ורקין מעוטה. נכון?
כן, מה זה אומר?
מה? דווקא חז"ל פה אמרו לרבות במקרה הזה.
כן,
הבטחה. כן.
אבל לא הבנתי מה
הפשט.
איפה
אתה לומד
את זה
מהאח?
מה
קשור? אחין ורקין, מיעוטה. יכול להיות שיש פה שני מיעוטין. לא יודע. על המילה אח.
אח שמח.
אח. כן, יכול להיות. טוב, פסוק תת זין.
הרב, בלולב זה גם בהיפוך חפירות.
פסוק תז, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוריך את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא ייראה את פני השם ריקם. כן, שוב, לעומת פרשת משפטים ופרשת כתיסה, ששם מוזכרת העלייה לרגל, כן, ושם יש עיקר, העיקר הוא ראיית הפנים. כאן מה שהעיקר זה שלא ייראה ריקם. איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוהיך, אשר נתן לך. כלומר, פה רואים שהרגלים הם מופיעים בתור השיא של השפע החומרי, וזה מעלתה של ארץ ישראל, שהיא מסוגלת לקדש את הכל. שלום כבוד הרב. כלומר, בעתיד נחזור לעברית, שהרי לחם בערבית זה בשר.
לחם.
אצלנו לחם. לא נכון. המילה לחם... כן, זה סעודה. זה בדרוש, אבל קודם כל, פשט המילה לחם זה סעודה. עכשיו, ממה סעודתו של אדם? אז הערבית זוכרת את הבשר, והעברית את הפת. אבל פשט המילה לחם זה סעודה בתורה לפחות. כן? למשל, כשאדם רוצה לדבר על מה שהיום אנחנו קוראים לחם, בתורה זה נקרא פת לחם. ויקחה פת לחם וסעדו לבכם. אבל אפשר גם לדרוש, מאחר והמילה לחם עם הזמן הפכה להיות ציון לפת, אז אפשר לדרוש את הפסוק באופן הזה. מה?
פה בביטוי איש כמתנת ידו, יש איזה שיעור
שיעור,
או שכאן
אין שיעור? יש שיעור לאיש כמתנת ידו, יש הלכות בזה, לפי ההכנסה של האדם. יש משניות מפורשות על זה. טוב, עד כאן להיום. שלום.